אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן תרבות מציגה.
המעבדה לילדות ולילדים.
ולילדים.
לילדות.
המעבדה לילדות ולילדים. עם גיל מרקוביץ.
בשיתוף מוזיאון הטבע של אוניברסיטת תל אביב.
שלום, זו גיל מרקוביץ' ואני מוכנה לצאת איתכם לעוד מסע בעקבות שאלה. גם הפעם נתחיל בשאלה, נשמע תשובה ונתגלגל הלאה. היום אפילו נתגלגל רחוק מאוד מאוד. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות. נוכל לדבר עליהן עם המשפחה, החברות והחברים, ולהיעזר בידע שצברנו עד עכשיו כדי לחשוב ביחד על פתרונות אפשריים. ותמיד חשוב לזכור, אין סוף לשאלות. ותשובות? יש פחות. בואו נתחיל.
קוראים לי גיא ברונפלד, אני בן 9, ואני גר במודיעין.
השאלה ששאל אותנו גיא הזכירה לי את תרגילי הלשון המצחיקים. למשל, גנן גידל דגן בגן, דגן גדול גדל בגן. ויש עוד. עד היום למעשה אני לא מצליחה לסיים את התרגיל שבו שרה שרה שיר שמח. אתם מצליחים?
איך מגנט מתמגנט למגנט?
שיננתי את השאלה בדרכי אל פרופסור יואב יאיר. איך מגנט מתמגנט למגנט? איך מגנט מתמגנט למגנט? איך
מגנט... ראשית נסביר שכל החומרים בעולם מורכבים מאטומים. בתוך אטומים יש מטען חשמלי, וכשמטען חשמלי מסתחרר או נמצא בתנועה, הוא יוצר כוח מגנטי, כלומר, כוח שמושך אליו חומר אחר. חומרים מגנטיים מיוחדים בזה, שכל האטומים שבהם מסודרים בכיוון מסוים, אחיד, זהה. בכל אטום יש מעין סביבון, דבר שמסתחרר, והוא שיוצר את השדה האלקטרומגנטי של החומר, כלומר, את הכוח המושך שבו. בחומרים מגנטיים, כל הסביבונים האלה מסתחררים באותו כיוון, וככה מאפשרים את המשיכה של חומרים אחרים. לכל מגנט יש שני כתבים, צפון ודרום. כמו שבסוללה חשמלית יש צד של ועוד וצד של פחות, כך גם במגנט. כתבים זהים, כלומר שני צפון או שני דרום, דוחים זה את זה. ואילו כתבים לא זהים, אחד של צפון ואחד של דרום, נמשכים זה לזה. בחומרים לא מגנטיים, הסביבונים מסתחרים בכל מיני כיוונים, והם מבטלים זה את ההשפעה של זה. משום כך, אין בהם כוח מגנטי.
וואו, למדנו הרבה מושגים חדשים. נקפוץ הלאה, אל שאלה שהעסיקה גם את איתי.
קוראים לי איתי יוסף רוט, אני בן 8.
וגם את יעל.
קוראים לי יעל, אני בת 9 ממודיעין. איך ציפורים יכולות לעוף מלא זמן ואיך הן יודעות את הדרך?
איך הציפורים יודעות את המסלול הנדידה?
דוקטור ערן לוין חוקר את האופן שבו בעלי חיים מותאמים לסביבתם ואת הקשר בין המזון, מצב הסביבה והאקלים. ערן התייחס לשאלת משך הנדידה ורק אז לאופני הניווט.
אם מדברים על הרבה זמן, אז מעניין לדעת שהשיאנית של תעופה רצופה היא לימוז חומת בטן. זה ציפור חופים שמגיע לעתים נדירות גם לישראל. היא נודדת בכל שנה מסיביר שקרובה לקוטב הצפוני, לניו זילנד שקרובה לקוטב הדרומי, מרחק גדול מאוד. היא עפה מעל הים במשך 9 ימים ברצף, במהירות של 50 קילומטר בשעה בערך. אין הרבה מטוסים שיכולים לעשות מרחק כזה בלי לעצור באמצע ולתדלק. גם שחפית הקוטב עפה מרחק דומה פעמיים בשנה, אבל היא דווקא עוצרת בדרך להתרענן. אז איך הן עושות את זה? יש שני מקורות עיקריים שאנחנו מכירים שיכולים ליצור אנרגיה, סוכר ושומן. אנחנו בני האדם משתמשים בשניהם, וגם הציפורים, אבל כשהן רוצות לנדוד הן משתמשות אך ורק בשומן. כדי שסוכר ישמש לאנרגיה, נחוצים מים להמסע שלו בגוף. לכן אם הציפורים יאגרו סוכר כמקור אנרגיה לנדידה, יהיה עליהן להמיס גם מידה מתאימה של מים שיוכלו לסייע בהמסע שלו. התוצאה שהן היו נעשות כבדות מאוד ממשקל המים. בגרם שומן יש פי שניים אנרגיה מגרם סוכר. שומן גם לא צריך מים כדי לספק את האנרגיה התמונה בו. זה דלק איכותי מאוד. דבר חשוב נוסף הוא שכאשר הציפורים שורפות את השומן בגוף, נוצרים מים. הם מכונים במדע מים מטבוליים. ומכיוון שהציפורים יודעות לשמור בגופן גם את המים האלה, הן לא צריכות הפסקת שתייה. לפני הנדידה, ציפורים אוגרות כמויות אדירות של שומן בגופן. הן ממש מכפילות את משקל גופן. בדרך הן שורפות את השומן הזה בעת התעופה, רק אם הוא נגמר, הן צריכות לעצור ולאגור עוד שומן.
מה מקור השומן הזה שהן אוגרות?
בדרך כלל מדובר במזון זמין שהן מוצאות, אבל יש ציפורים שמאכלות גם את האיברים הפנימיים שלהם לשם כך. למשל, הלימוזה מאכלת את מערכת העיכול שלה והופכת אותה לאנרגיה. היא אפילו מאכלת חלק מהאור שלה, מהשרירים שלה, מאיברים אחרים שאינם נחוצים לה לתעופה. כשהיא מגיעה ליעד, היא מצמיחה מחדש את כל האיברים האלה. המדע מתעניין מאוד בהבנת התהליך הזה, שיאפשר ללמוד איך לשחזר איברים.
ובאשר למסלול הנדידה...
השאלה הזו נותרה חידה אמיתית בעולם המדע. אנחנו משערים שיש ציפורים שכנראה נולדו עם הידע הזה, בלי שההורים שלהן לימדו אותן. יש גם ציפורים שנודדות בלילה ולכן מנבדות לפי קבוצות כוכבים בשמיים. יש גם ניווט שקשור לשדה המגנטי של כדור הארץ או ללחצי האוויר, ויש גם ציפורים שמנבדות לפי ריחות. לכל ציפור יש רגישות אחרת לאותות ממגוון סוגים, ולפיה היא מנווטת. כשניסו להבין איך ציפורים יודעות את מסלול הנדידה שלהן, עשו למשל ניסוי ובו הצמידו מגנט לראשן. כך גילו שכושר הניווט של הציפורים האלה התבלבל, נפגע, וכך גם הבינו שלשדה המגנטי של כדור הארץ יש תפקיד בזיהוי המסלול הזה. בניסויים אחרים גילו שאם משמיעים קולות מסוימים בנוכחות הציפורים, הם ישנו את מסלולן, אבל בדיוק ולמה זה קורה לא ברור. אגב, גם חרקים יודעים לנדוד מרחקים אדירים, זאת אומרת שיכולת הניווט קיימת בכל עולם הטבע, לא רק בקרב ציפורים.
התעופה קשורה, כמובן, באיבר הייחודי לכל היצורים החיים המסוגלים לעוף, הכנף. בעצם, למה יש כאלה שיש להם כנפיים והם לא עופים?
למה לפינגווין יש כנפיים? אולי זה סנפירים?
זוכרות וזוכרים את אלה?
אני אלה, אני בת 7.
פרופסור שי מאירי שלח אלינו את התשובה ואני אקרא לכם אותה.
אבות אבותיהם של הפינגווינים היו עופות מעופפים, והם השתמשו בכנפיהם לתעופה. באבולוציה, בהתפתחות או ליתר דיוק, בהשתנות של המינים במשך הזמן, הפינגווינים עברו לחיות במים, והם משתמשים בכנפיים שלהם כמעין סנפירים. במקור היו להם כנפיים ארוכות, שבזכותן יכלו לעוף. כשעברו לגור במים, נוצרה בעיה. המים הם תווך צמיגי מאוד, כלומר סביבה שקשה יותר לנוע בה מאשר באוויר. יש יותר התנגדות. וככל שהכנפיים ארוכות יותר, כך החיכוך עם המים יוצר התנגדות רבה יותר, ובעצם מקשה על הפינגווינים לנוע. למעשה הכנפיים האלה כבר לא התאימו לסביבה החדשה, ולכן בהתפתחות האבולוציונית, הכנפיים התקצרו, כי כבר לא היה בהן שימוש לתעופה. כנפיים ארוכות שאפשר לעוף בעזרתן עוזרות מאוד לבעלי החיים לברוח מטורפים, ולכן אובדן יכולת התעופה מגביל את הפינגווינים. הם חייבים להיות ליד הים, שבו הם חיים בדרך כלל, והם לא יכולים להיות במקומות שיש בהם הרבה טורפים. זו הסיבה שהם נמצאים במקומות שיש בהם רק מעט טורפים, באנטרקטיקה ובניו זילנד. שם סבבה להם. בעצם, הכנפיים של הפינגווינים הם איבר שנותר להם מן ההיסטוריה. והיום הן באמת לא משמשות אותם כדי לעוף, אלא כדי לשחות, לצלול ולתפוס דגים.
למדנו שלכל תווך יש מאפיינים ייחודיים לו. ומכאן שהתעופה מתאפשרת גם הודות לכנפיים וגם הודות לתווך האווירי.
קוראים לי יעל אילנה דניס, אני גר במודיעין ואני ב9.5.
ביום יום אנחנו לוקחות ולוקחים את התווך האווירי, את האוויר שאנו נושמים, כמובן מאליו. אבל יעל לא.
איך הגיע האוויר לכדור הארץ?
הקשיבו לתשובתו של פרופסור יואב יאיר, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל מהמרכז הבינתחומי בהרצליה.
לפני שנסביר איך הגיע האוויר לכדור הארץ, נאמר שהאוויר והמים, כלומר האוקיינוסים, נוצרו באותו אופן בכדור שלנו. האוויר, הגזים שהוא מכיל ועדי המים שהתאבו ויצרו את האוקיינוסים, נוצרו יחד בשני תהליכים שקרו כנראה בו בזמן. תהליך אחד פנימי, כלומר מתוך בטן כדור הארץ. גזים נפלטו משם דרך לאות של עשרות אלפי הרי געש, פעילים בתקופה שכדור הארץ נוצר. העדים שנוצרו בעקבות הפליטה הרותחת הזאת התאבו והפכו לעננים שהורידו גשם, ובתוך כך מרכיבים אחרים, למשל CO2 וחנקן, נשארו באטמוספירה ולא חזרו לבטן כדור הארץ או לקרקע. התהליך השני חיצוני, כלומר מחוץ לכדור שלנו. כוכבי שביט, כלומר קרחונים מן החלל, שהיו שכיחים מאוד במערכת השמש שלנו כשהייתה זו צעירה, פגעו בכוכבי הלכת. השביטים האלה הביאו איתם כמויות אדירות של קרח, שהיה מורכב ממים וגם מגזים נוספים שהיו במצב צבירה מוצק, כי בחלל הרי קר מאוד והגזים הופכים לקרח. התהליכים שתיארנו כאן יצרו את האטמוספירה הקדומה, אבל היא שונה מאוד מהאטמוספירה שאנחנו מכירים כיום. היום באטמוספירה שלנו יש חמצן. הוא נוצר בזכות הצמחים שהתפתחו מאוחר יותר. במשך מיליוני שנים הם עשו פוטוסינתזה ושינו את הרכב האטמוספירה.
בואו נסכם את הפרק. כל החומרים בעולם מורכבים מאטומים. בתוך אטומים יש מטען חשמלי, וגם דבר שמסתחרר, וכך נוצר השדה האלקטרומגנטי. בחומרים מגנטיים, ההסתחררות היא באותו כיוון, וכך נוצר הכוח הממגנט, שמושך חומרים אחרים. הכוח המגנטי יכול לפעול גם באופנים שאנחנו בני האדם אינם רגישים עליהם, בדרכים שאנחנו לא נחוש בחושים שלנו, אבל יש בעלי חיים שכן חשים בשדה המגנטי של כדור הארץ. אחת ההשערות במדע בנוגע ליכולת הניווט של מינים מסוימים של ציפורים בזמן נדידה, היא שהן חשות בשדה המגנטי של כדור הארץ, ולפיו יודעות את כיוון התעופה. השערות אחרות מדברות על מסלול הנדידה כידע שחלק מהציפורים נולדות איתו, ועל ניווט לפי קבוצות כוכבים בשמיים או לפי ריחות. שאלת הניווט יחידה אמיתית במדע. אבל לא כל מי שיש לו כנפיים מסוגל לעוף. הכרנו את סיפור ההשתנות של הפינגווין, שבעבר הקדום השתמש בכנפיו, אך כשעבר לגור בסביבת מים, הכנפיים הארוכות הפריעו לו לצלול ולשחות ביעילות, למשל כדי לתפוס דגים או כדי לברוח מטורפים. הכנפיים התקצרו, והיום הפינגווין לא עף, אבל הוא שחיין מצוין. סיפורו של הפינגווין הסב את תשומת ליבנו להבדלים שבין התווך המימי והתווך האווירי, למשל לכך שבמים יש יותר התנגדות. לעומתם, באוויר מתאפשרת תנועה קלה יותר, כלומר בפחות מאמץ. ובכל זאת, למדנו שהמים והאוויר נוצרו יחד בכדור הארץ בשני תהליכים. אחד פנימי, גזים שנפלטו מבטן כדור הארץ הפכו לעדים, ואלה התאבו לעננים ויצרו את האטמוספירה. ושני, חיצוני, כוכבי שביט פגעו בכוכבי לכת, ובהם כדור הארץ, והביאו עמם כמויות אדירות של קרח, שהיה מורכב גם ממים וגם מגזים. אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק? ומה הכי הפתיע אתכם? תודה רבה לפרופסור יואב יאיר, לדוקטור ערן לוין ופרופסור שי מאירי. תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר. תודה לשלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מור, דבורה סוויסה ורומן סורקין, הטכנאים באולפן. ירדן מרציאנו הביאה את התוכנית לשידור, עורכי הסאונד שלנו הם רחל רפאלי ואסף רפפורט. תודה מיוחדת לדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם ולכן ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להאזין למעבדה לילדות ולילדים, גם ביישומון כאן, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.